ברוכים הבאים לפודקאסט אורחים וחפקפים. כאן אורית וולף בפודקאסט שכולו שיחות אמיצות ללא מסכות. הפעם אני גאה לארח את מרים שרביט. נפתח בכמה צלילים ונצלול למעמקים. אורחים יקרים, כאן אורית וולף, אנחנו שוב באורחים וחפקפים, הפודקאסט החודשי שלנו, והפעם אני מארחת אישה יקרה מפז, מרים שרביט. מרים שרביט היא מייסדת מכללת ציור מוחות, מכללה למקצועות העיצוב והתקשורת, היא מומחית לחדשנות, היא מנהלת עיצוב ומעצבת חזותית, היא קופירייטרית, היא גם מתעסקת בייעוץ חינוכי לנוער המתבגר ב-17 שנים האחרונות, ובעיקר אשת אשכולות, ואדם שהכרתי ואני לא מפסיקה להתפעל ממנו כל יום מחדש. מרים שרביט, ברוכה הבאה.
ברוכה נמצאת, אורית וולף היקרה, איזה תענוג יש לי להתארח אצלך ולשוחח איתך.
העונג כולו שלי, ואני רוצה שישר נצלול יחד מרים ונספר כיצד הכרנו. אולי תספרי את.
אז האמת שהכרנו בצורה מופלאה. זאת אומרת, כבר ההיכרות הראשונה שלנו הייתה על במה נוצצת, מעוצבת. לפני כשנתיים עשיתי אירוע מאוד גדול, אירוע שהשתתפו בו באמת אלפי נשים במגזר החרדי והדתי, נשים בלבד, אירוע שהיה בבנייני האומה. נושא האירוע היה חדשנות. איך באמת לפתח גמישות מחשבתית על הצורך בחדשנות ועל המקום של חדשנות בחיינו. אני אולי בהמשך נדבר גם על, את יודעת, על כמה האירוע הזה נתפס בציבור, אבל קודם כל אני חייבת לדבר על הפגישה שלנו. האירוע הזה, כמו שאת יודעת, אורית, היו הרבה מאוד מרצים מהשורה הראשונה, נכון, אורית?
אני אספר מבחינתי שקיבלתי הזמנה לקחת חלק בכנס למגזר החרדי בבנייני האומה, ואני מגיעה במונית ספשייל, ואני משתאה, אני רואה אלפי נשים, כולן בפנים, ועוד יש אלפים בחוץ שלא מצליחות להיכנס, ממש בשקיקה וצמה לידע, להרצאות, ללמידה, ולהתפתחות אישית, ואני מוזמנת לעלות על הבמה, ואני לא מאמינה למראה עיניי, כנס ברמה לא בינלאומית, מעבר לבינלאומית, ברמות של לונדון ופריז וארצות הברית, ברמות הכי הכי גבוהות, מכל בחינה שהיא, מבחינת עיצוב, מבחינת נראות, מבחינת ארגון. זה היה השתאות אדירה עבורי, ואז עוד לא הבנתי את הידידות הנהדרת שתתפתח בינינו, והנה אולי ספרי כאן מהמקום הזה.
אז ככה, אני חיפשתי באמת מומחה חדשנות הכי טובים שיכולים להיות, שעלו על הבמה, והנה ככה, תוך כדי החיפושים, אני מגלה אישה יפה, הדורה. אני לא יודעת אם אתם יודעות איך אורית נראית, אבל תמיד עם סמלות כאלה רומנטיות מהממות.
עכשיו את מביכה אותי לגמרי.
כן, והיא מנגנת על הפסנתר, ואז אני אומרת, אוקיי, אז למה חדשנות? ואז אני קוראת דוקטור אורית וולף, מומחית לחדשנות. לא שאלתי הרבה שאלות, אחר כך כששאלתי אז כמובן ידעתי עוד הרבה יותר, הרמנו טלפון, ביקשנו ממנה להשתתף, אז היה לנו ככה, מה שנקרא, עזרה משמיים, אורית הייתה בארץ, והשתתפה. אני רוצה לספר לך משהו, אורית, שאת זה את לא יודעת, כי את יודעת, את הלכת באמצע, את הלכת קצת אחרי כמה הרצאות, ואנחנו נשארנו עד 11:40 בערב, אירוע שהתחיל ב-3, ובסוף האירוע, לא כולם זכרו איך קוראים לך, אל תעלבי, אבל הם זכרו משהו יותר חשוב, הם אמרו לי, הגברת, עם הפסנתר, השאירה עלינו את החותם הכי משמעותי בערב הזה. אמיתי אורית, זה היה שם הרבה. את יודעת שהיה שם הרבה.
וואו, וואו, זה מרגש אותי מאוד, ואני כל כך מודה לך על ההזמנה. אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת בחפקפים, כמו שאנחנו אומרים. מאיפה האומץ, התעוזה, הייתי אומרת, החזון והשליחות שלך להרים כזה כנס?
אז תראי אורית, האמת זה נעוץ בהרבה יותר. זאת אומרת, אפשר להגיד שזה נעוץ בילדותי, אבל אנחנו נגיע לילדות הזאת. קודם כל אני רוצה לומר דבר אחד. אני חלמתי על הכנס הזה שנה קודם. הכנס הזה עמד במרכזו, חוץ מהרצאות TED מאוד מומחיות, עמד במרכזו גם תוכנית ריאליטי, שהתחילה עוד 3 חודשים קודם, ברשתות ובדיגיטל. בעצם זו הייתה תוכנית, בוא נקרא לזה בלשון העם, חידון על חשיבה ופיצוחי חשיבה, מהמם. אני ככה התחלתי, הגיתי את הרעיון, עבדתי עליו הרבה. כשהוא לבש אור בגידים ורציתי לפנות לתקשורת, כל מי שדיברתי איתו אמר לי, למה, מה, מה את רוצה לעשות? מה את רוצה? מה? לא הבין. לא ביצרתי. הזמנתי 50 נשים שהן מעצבות דעת קהל, את יודעת, מכל מיני סוגים של נשים חרדיות. פינקתי אותם במלון אוריינט, פינקתי אותם בארוחת ערב טובה, וסיפרתי להם. ואת יודעת, לתומי חשבתי שאם אני מספרת להם שצריך שתהיה יותר מודעות לחדשנות, וכל אחד צריך שזה יעבור לו בראש מה עשיתי אתמול, ולמה אני יכול לעשות אחרת מחר, ואני לא חייב להתקע וכולי, אז בטח הם התלהבו. ולא, הם גם אמרו לי, מירם, את לא מובנת, וזה לא ילך.
זאת אומרת, לא קיבלת אצלי לדרך ברכה טובה, ממש
לא. לא, 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 את יודעת יותר מזה, כשהלכתי לזכור את בנייני האומה, אז לבנייני האומה יש נועל שהם שואלים מה את עושה פה ומה, הם לא רוצים אירועים לא מוצלחים אצלם.
נכון.
אז אמרה לי שם גברת אחת, בשביל מה צריכה את כל האולם הגדול הזה, בואי אני אראה לך אולמות קטנים יותר. אמרתי לא, אני רוצה את זה, טדי. אז אמרה לי, תקשיבי, עדיף לך אולם קטן מלא מאולם גדול ריק. אמרתי לה, לא, אם יש לך יותר גדול. אז אמרה לי, אז קחי חצי. אמרתי לה, למה את כל כך פוחדת? אז היא אומרת לי, כי תראי, בדרך כלל רגילים להעלות פה נושא, את יודעת, יותר סגור, יותר ספציפי, או אירוע מאוד מסוים שפונה לקהל. את אומרת לי, לא, אני פונה לכל הנשים החרדיות. האירוע הוא מאוד פתוח, הנושא הוא מאוד פתוח. למה את לוקחת סיכונים, גברת?
גדול. אז את גברת סיכונים, וזה באמת, לא רק שזה הצליח, זה הצליח בריבוע. אני זוכרת שכל ערוצי החדשות במדינת ישראל היו שם וסיקרו את האירוע. אני זוכרת איך חמה הקהל ולא יוכל להיכנס מרוב אנשים שרצו ולא היה מקום. ובאמת, אני אומרת, אני משתאה. אישה שהיא קודם כל אשת עסקים, ואולי לפני הקודם כל, את גם אימא ל6 ילדים ו10 נכדים.
נכון.
ואיך עושים את זה? בואי שתפי אותנו באמת לרדת לאמת הצרובה, איך עושים גם וגם.
אז תראי, קודם כל, באמת עושים את זה בשניים. יש לי בעל נפלא, אנחנו נשואים 33 שנים. כמו שאמרת, אנחנו סבא וסבתא ל10 נכדים והורים ל6 מקסימים. ו33 שנות ביחד, שנות אהבה. אני חושבת שזה רצפט טוב להצלחה. ואני חושבת גם שזה, שיש כל כך הרבה עשייה, לעומת כל כך הרבה זוגיות ואהבה, את יודעת מה? הרבה אנשים יספרו לך דברים אחרים, שזה הצלחה וזה כישרון, ואני לא יודעת למה, אני תולה את זה בדבר הכל כך פשוט הזה, הבשותף, הביחד, בעלי שמחכה לי. את יודעת, אני גומרת לעבוד, מסיימת לעבוד בבני ברק ב1 בלילה.
אני יודע, אני יודע שאת מסמסת לי ב12 בלילה עוד מהמשרדים.
כן, ואז הוא מגיע לקחת אותי, כי זה נורא כיף לנו לנסוע ביחד. ואז הוא אומר לי, הולכים לים, וזה כמעט קבוע, שאנחנו הולכים לעשות איזושהי הליכה בים בכיף.
רגע, רגע, אני רוצה להבין, 12 בלילה, 1 בלילה, סיימת יום עבודה מתי של רגליים עם מאות סטודנטיות שלומדות תקשורת ופרסום, עכשיו את הולכת לים?
בטח, זה הזמן שלי להתחיל לחיות, לא, למרות שאני חיה מאוד גם במכללה, זה לא נכון להגיד, אבל את לא מבינה איזה כיף זה. ואז אנחנו ניגשים לחנות ממול, ואת יודעת, כי אנחנו אוכלים רק כשר, אז אין לנו מסעדה, אז אנחנו קונים, אם זה בקיץ, אנחנו אוהבים לקנות אבטיח, תמיד יש לנו סכין באוטו, אנחנו חותכים ואוכלים אותו. אם לא, גם סכית במבה זה בסדר. את יודעת מה, זה פשוט כיף. לפעמים הוא מנסה לבשל משהו בבית ולהביא אותו, האמת שזה לא מצליח.
אוי, את פשוט מעוררת בי השראה והומור כאחד. אני חייבת לספר לכל המאזינים שלנו עוד שני דברים מיוחדים עלייך, ואולי מכאן הם יבינו גם את הקישור לחיבור בינינו. ראשית, לא רבים יודעים, כי את מצניעה ולא מספרת, אבל את באה למשפחה מאוד מאוד אריסטוקרטית ומיוחדת ומיוחסת במדינה שלנו. את ביתו של אחד הרבנים המיוחדים שיצא לי לפגוש, הרב אמר שהיה הרב הראשי לישראל, הרב הראשי של ירושלים, הרב הראשי של תל אביב. איך זה לגדול עם אבא כזה?
וואו, קודם כל זה כמו לגדול עם אבא. קודם כל צריך לדעת שאת יודעת, בית לא בוחרים, בית מרוויחים, אומנם הרווחתי אבא גדול, אבל קודם כל הוא אבא כמו כולם. אבא שדחף קדימה, שתמיד אמר אתם יכולים יותר, שתמיד אמר למה את לא עושה יותר, שתמיד אמר אין כזה דבר להתעייף, שתמיד צחק, קפץ איתנו בחבל, לקח אותנו לטיולים, חינך, פתח לנו אפיקים, לימד
רגע,
אותנו.
רגע, אני רוצה להבין, אבא שהוא כל כך גדול בתורה, זאת אומרת, הוא גם היה שובב שמשחק בחבל ואומר לך, תהי אשת קריירה, את שמעת את זה ממנו?
בטח, בטח, תראי, אבא שלי הוא לא מדבר על אשת קריירה, אני מוכרחה לומר לך שהמילה קריירה לא נמצאת בלקסיקון שלו, הוא מדבר על עשייה והשפעה, הוא תמיד 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 אמר על זה לא מספיק, אף פעם לא אמר זה מספיק, תמיד תמיד יושב עם כל אחד מילדיו, ואני רוצה לספר לך שאני הבחורה לשני מטרחים ואחיות,
וואו.
ותמיד אומר לכל אחד, רגע, מה עוד אתה יכול לחלום, מה עוד אתה יכול לרצות, מה עוד אתה יכול, תמיד תומך, תמיד שומע, תמיד מתערב, תמיד אומר, תלחמי, תעשי, תלחי, תשפי, כמובן, הכל בטוב. הוא לא אוהב כסף, הוא תמיד שואל אותי אם אני רוצה להרוויח כסף או עשייה. אם אני רוצה להרוויח עשייה, הוא אומר לי, בסדר, אם אני רוצה להרוויח כסף, אז הוא תמיד שוחק ואומר לי, לא אצליח לך, את לא סוחרת. יום אחד כשהוא אמר לי, אמא שלי התערבה ואמרה, לא נכון, אבל אני ממשפחה של סוחרים, אז הוא אמר לה, אבל היא לא דומה לך, היא דומה לי, ואז אמא שלי אמרה, לא, אבל היא דומה לי, בקיצור, הם התווכחו.
זה באמת מדהים, אני גם אספר שאבא שלך כיבד אותנו בנוכחותו, בכנס, ועליו, ודיבר, והיה שם, הקשיב להרצאות, ולא ברח, וזה באמת היה בעיניי סמל לנאה דורש, נאה מקיים, לאדם שלא רק מדבר ומאחד, אלא גם נמצא שם כאב לילדתו, ברגעי גדולתה, אפשר לומר זאת כך?
כן, כן, בטח. ואני רוצה להגיד לך שהוא נמצא איתנו בכל רגע ורגע. אני חושבת שהיופי הוא שגם הנכדים והנינים, תביני שכשאימא שלי מזמינה אותי שבת והיא מזמינה הרבה, אז כמובן זה הימת כולם, ואני מדברת איתך על 10 נכדים, אפקט הפופקורן עובד יפה. אגב, תראי, אל תשכחי שגם גדלתי בבית שראינו בו הכל. אבא שלי ביקר אצל האפיפיור, והאפיפיור מאוד כיבד אותו. שמעון פרס היה מגיע אחת לחודש אלינו הביתה, כדי לשבת פשוט לשיחת עומק עם אבא שלי, וכמובן לאכול את האוכל המדהים של אמא. זה בית שבו, את יודעת, כל שועי העולם נמצאים, אנחנו נוסעים איתם ברחבי העולם, רואים שומעים, ורואים שמירת הלכה, קפדנות, לימוד של יום ולילה, לצד כבוד, הדר. את יודעת, את אמרת אריסטוקרטיה וזה דיבר אליי, כל כך הרבה אריסטוקרטיה, כל כך הרבה שמירה לעומת פתיחות ויכולת ואפשר, שאני חושבת שזאת המתנה הכי יפה שלקחתי מהבית, והמתנה הזאת הולכת איתי, וזה מה שרציתי גם להקנות לעולם בכנס הזה. ואם אפשר, אורית, אני רוצה לשתף אותך במשהו מעניין שהתפתח ממש בשבוע האחרון כתוצאה מהכנס היפה, מאחר וגם את כמובן נתת את תרומתך הענקית שם.
בשמחה, ספרי לנו.
יופי, אז הגיעה אליי גברת. ישבה אצלי בבית לפני שבועיים, ביום חמישי בלילה, למשך כשעתיים. בכיתי איתה הרבה, היא סיפרה על ביתה שהייתה חולה במחלה. החלה את המחלה בגיל 19 וחצי, ובגיל 22 וחצי נפטרה. לפני שנה, עכשיו זה יום השנה שלה. האישה הזאת מספרת לי שבאמצע ההתמודדות עם המחלה, היא הייתה בכנס. ובכנס הזה היא יצאה משם עם תחושה של צריך לעשות, צריך לא לשקוע, צריך לקום ולעשות. אז היא אומרת לי, ועכשיו אני באה אלייך, כי שנה אני רק עושה. אני אוספת את הסיפורים, אני מוציאה ספר, לא משנה, היא מספרת, מספרת מה שהיא עושה. ועכשיו אני רוצה שאת תעזרי לי, את זאת שהדלקת אותי, מה זה אני? זה הכנס, זאת אתורית שהייתה, שהעיד, זה עוד הרבה שהיו, והיא אומרת, אני רוצה להדליק עוד הרבה. אני רוצה לעשות מין פרפר כזה.
זה מרגש.
על המייל שלו בבוקר, יקפוץ לו פרפר ויזכיר לו לעשות מעשים טובים אחד לשני.
אמן, אמן. הסבירה לי. אדמך כל, באמת כולי חסייה ומעשים טובים, והסיפורים האלה באמת מביאים אותי לתובנה שמה שאנחנו עושות שתינו, זה באמת מפיצות שליחות גדולה של אדם לחברו, לאהבת אדם ולעשייה משמעותית והשפעה. איך אמרת, השאלה היא לא מה אתה עושה, אלא איך אתה משפיע. ואת ניחנת ביכולת הזו, ואני רוצה לגלות לצופים שלנו, למאזינים, עוד משהו שהוא כמעט לא יאומן עלייך, שבעצם מכל המוסיקות בעולם, את כל כך אוהבת אופרה. איך זה קורה? האם גדלת מוזיקה קלאסית? איך קורה שאישה מהמגזר החרדי, שבאמת גדלה, לא שאני לרגע מזלזלת, נהפוך הוא, האם באמת גדלת על מוסיקה? היה פסנתר בבית? הייתה מוסיקה קלאסית בבית? מה היה שם?
אז ככה, אז בבית היו שירי שבת, הרבה פיוטים, הרבה דיוק בשירה, אבא שלי גם כותב שירים, אבל לא הייתה מוזיקה קלאסית אף פעם, ולא היה פסנתר, אבל אני אספר לך מה היה. אבא שלי, יש לו כל מיני מיתוסים. אחד המיתוסים הייתה שכל ילדה חייבת לדעת לצייר ולנגן. הוא שלח אותי ללמוד לצייר ודווקא הלך טוב, אני ציירת. ויום אחד הוא מגיע משוק הפשפישים עם אורית, את לא תאמיני, אקורדיון. והוא מספר לי שהוא לא התפשר על 80 פס, אלא הוא קנה 120. אני התקמתי לצייר הזה. ואני לא מנגנת, אורית. גם היום אני לא מנגנת. אני לא הגשמתי לו את החלום הזה. אני לא למדתי נגינה. אני אוהבת מוזיקה קלאסית, אני חושבת בגלל האומנות, בגלל העומק שנמצא שם. אני אוהבת אופרה, כי אופרה מבחינתי מגלמת בדיוק את האומנות, אבל לא את האומנות השטוחה, אלא מבחינתי כל כך הרבה עומק, מסרים, יופי של עומק אני קוראת לזה. אני כמובן הייתי הרבה פעמים בלסקאלה, אבל הייתי באופרה בלונדון, בווינה, בהרבה מאוד מקומות. אחת האופרות הכי מצחיקות זה דווקא בוונציה. שם פשוט אנשי האופרה גם יכולים לצחוק באמצע.
נכון.
כל כך לא אמיתיים.
אז בואי, וואו, בואי נשמע אני... קטע. בואי נלך רגע לפסנתר, ואני רוצה לנגן לך קטע ככה, לעשות לנו טוב על הנשמה, ואז אני גם אשאל אותך איזה אופרה במיוחד את אוהבת. בואי נלך לשמוע קצת. וואו, מרים, קצת מוזיקה לנשמה, כן.
איזה יופי, קצת הרבה מוזיקה לנשמה. השלמת לי עכשיו חסר, חסר, אני כל כך רוצה להגיע ללסקאלה. והנה השלמת לי את זה, תודה אורית אהובה, תודה. אורית, אני רוצה לשאול אותך משהו. את יודעת, התמונה הראשונה שלך היא התמונה שבעצם קישרה בינינו, זה אישה דוקטור מנגנת. יצא לי להיות בכמה אירועים שזכיתי והזמנת אותי אליהם, ותודה לך על זה. ותמיד ראיתי שאת נותנת כל כך הרבה לצופים בשילוב עם מוזיקה. ואני רוצה לשאול אותך משהו. את יודעת, יש אירועי מוזיקה, אז אני הולכת פה המוזיקה. כשאני באה לשמוע אותך, אז המוזיקה היא כאילו שזורה בתוך עולמות של תוכן, ידע, סיפור, חדשנות, איך להשאיר חותם אישי, יזמות. המוזיקה אצלך כאילו היא מטרה, אבל היא גם כן אמצעי. את יכולה להסביר לי?
כן, תודה רבה. אז קודם כל אני חייבת לגלות שכל אירוע שאני מזמינה אותך, ואת ירושלמית, אז כל פעם שאני בירושלים ואני כותבת לך אס-אמס, מרים, יש לי הופעה במוזיאון ישראל, ותיאטרון ירושלים, וקינג דיוויד, את עוזבת הכל הכל, ואת מגיעה, ואף פעם לא בידיים
תודה,
ריקות.
תודה לך על זה.
וזה באמת מרגש, כי זה לא רק אדם שאומר, אני אוהב לבוא לשמוע, את באמת באה ומיד, זה בהתראה של כמה, ממש של חצי שעה. אז מדהים. אני חייבת להגיד לך שאני מרגישה שזאת שליחות חיי, לא להביא את המוסיקה נטו לכולם, כי לא כולם יכולים להבין אותה ולהרגיש אותה כמו מוסיקאים. ואני רואה את השליחות של חיי, זה לעטוף את המוסיקה בעוד הרבה מאוד צלילים ותכנים והייתי אומרת מאוויים. כי מוסיקה בעיניי היא גם מטאפורה, היא קודם כל השביל הראשי של חיי, מה שנקרא כביש 4 או כביש החוף, היא באמת נתיב חיי. ויחד עם זאת היא גם מטאפורה לעולמות תוכן אחרים שאני אוהבת לא פחות, כמו עולם החדשנות, עולם המנהיגות. למשל, הבוקר נתתי הרצאה ודיברתי על כך שבמוסיקה יש מעריצים. בביזנס יש לקוחות. בואו נהפוך את הלקוחות שלנו לקהל מעריצים שלנו, כמו במוסיקה. ממה שנקרא, מ-customers לפנס. הנה דוגמה אחת לאיך המוסיקה יכולה...
רגע, זה משפט שאני רוצה לשנן אותו לעצמי. לא לקוחות, אלא מעריצים. יואו, אדיר.
כי תחשבי, אם את הולכת לשמוע לדוגמה את אלטון ג'ון, את לא לקוחה שלו, את מה שנקרא שרופה, מעריצה, מאזינה, נאמנה, הנאמנות. הערך הוא הרבה יותר עוצמתי וחזק מעוד לקוח שבא עכשיו לרכוש מוצר. ואני אומרת למנהיגים שלנו, ובאמת למנכ"לים ולמנהיגים שונים, אני אומרת, אם תלמדו להשכיל לקחת מעולם המוסיקה, את החוויה של לקוח, הוא מעבר ללקוח, הוא פן, הוא מעריץ, מושבע, הוא חוקר עליך, הוא לומד אותך, הוא אחריך, הוא כרוך אחריך. בוא נייצר מצב שהלקוחות שלנו כרוכים אחרינו, כי אנחנו מביאים להם ערך, ולא רק מוצרים.
אבל אני אגיד לך את האמת, אורית, אני מרגישה שבמכללה שלי זה בנוי ככה, ואת יודעת, כשאבא שלי אמר לי, את לא הולכת להרוויח כסף, את הולכת להשפיע, זה בשבילי דרך חיים, ואת יודעת, אני חושבת שהיופי במכללה שלי, שאנחנו באמת לא נראים כמו קליינטים, אנחנו באמת נמצאים במקום אחר, את עכשיו ככה מסדרת לי את זה, וגורמת לי לרצות יותר ויותר לעבוד בכיוון הזה. ולחזק אותו.
אני חושבת שאת עושה את זה בלי להרגיש, כי כשאני רואה את האנשים שמגיעים אלייך ללמוד, הם לא באים רק ללמוד, הם באים לקבל חוויה ולא רק תוכן.
אבל זה נכון, זה מקסים, זה מקסים, ואני אוהבת לדחוף אותם. ולכן גם תמיד אני עושה להם הרבה אירועים והרבה מפגשים והרבה דברים מעבר, ואת יודעת, הם מרגישים נוח לבוא אליי הביתה ולבקר ולהיות יחד, זה באמת מקסים. מקסים.
וואי, את מדהימה. את רוצה להגיד לי שאת מזמינה את הסטודנטיות שלך הביתה?
כן, לפעמים, את יודעת, כשאני חושבת שצריך לשבת ככה, את יודעת, אני מאוד אוהבת לאפות לחם. אורית, נראה לי שגם, כשרציתי גם ככה לשלוח לך אהבה, אז גם לך הבאתי.
נכון, וואו, איזה לחם, איזה לחם.
ולפעמים אני ככה אופה לחם עם אגוזים, צימוקים, ואני יושבת עם תלמידה, אבל הן לא תלמידות, הן ילדות, הן חברות, הן אהובות, ואנחנו ככה פורסים את זה ביחד, לא משנה אחר כך מה קורה עם הקלוריות, אז בי.
באמת מדהימה. אני רוצה לשאול אותך קצת על האיש להתעלם מהימים הנוראים תרתי משמע שאנחנו עוברים בימים אלו. גם עשרת ימי תשובה, וגם קורונה טיים, מה שנקרא. איך לקחה אותך הקורונה? לאיזה מקומות היא הביאה אותך?
אז קודם כל, קורונה אהובתי. וואו. אני יודעת שהיא מסבה המון סבל, אבל אני יודעת שאני לא היחידה שגם, אולי אפילו לא בסתר הלב, אוהבת אותה. אורית אמיתי. אני אומרת לך את זה בקפקפים. ולא שאני אוהבת הלחץ, ולא שאני אוהבת המחלה, אבל אני אוהבת ההזדמנות. אני חושבת שהקורונה, עם כל הכאב, היא סוג של מאיץ. היא כמו לשים שמרים, אתה יודע, ככה, מה שנקרא שמרים טורבו בבצק, אם דיברנו על בצק
כן,
קודם.
כן.
היא באה לקום ולהגיד, רגע, אז מה היום? אז רגע, אז איך? אז אולי אחרת? אז חובה אחרת. והחובה האחרת הזאת היא בעיניי מהממת, ואת יודעת, זה מחזיר אותי לסיפור ילדות. תקשיבי, לא יודעת אם תגידי שהייתי טיפשונת היום, אתמול, אבל זה מה שהיה.
ספרי.
הייתי בכיתה ד'. היינו כל ילדי השכונה עושים מדורה, בנים, בנות, שכונה בבני ברק, עזבו, כולם ביחד פעם עשו מדורה, מבטיחה לכם, שכונה דוסית. היינו סוחבים, קרשים, ואני, היה לי איזשהו סשן בראש כזה, אני אעשה מדורה ענקית במרכז, והרבה מדורות קטנות מסביב. חפרנו את הבור, שמנו עמוד אמצעי, תלינו את נאצר, אז תלינו למעלה, ככה אז היינו תולים בגלל נאצר. כן, זה היה לפני השלום, אחרי זה בדיוק היה השלום עם שבגין עשה וכולי. ועשיתי הרבה מאוד מדורות קטנות מסביב. ואז ככה, ביום המדורה, אמרו לי לקרוא לאבא שלי, את יודעת, הוא תמיד היה זקן החבורה, שידליק את המדורה בתור כבוד. והוא מסתכל, אומר לי, מה זה? אז אמרתי לו, וואי, זה כזה יפה. אתה תדליק את האמצעי, ואחר כך תדליק את כל הקטנים, ויהיה פה כזה, את יודעת, אורות מסביב. והוא מסתכל עליי, והוא ככה מתלחש עם אמא שלי, ואז הם מחליטים להגיד לי, והוא אומר לי, תקשיבי, זה לא יקרה. לא משנה את מי אני אדליק ראשון, באותה שנייה ידלקו כולם, את יודעת, אש עוברת במהירות.
נכון.
והתחילו לזלוג לי דמעות, ואמרתי לו, לא, 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 אז תעשה שזה יקרה. אמר לי, אני לא יכול לעשות הכל. אז אמרתי לו, אבל מה יהיה? אז אמר לי, בואי אני אגיד לך מה יהיה. היה לך חלום? מצוין. החלום שלך ידלק באש? עוד יותר מצוין. תמיד תחלמי, תמיד תדליקי את החלום הקודם שלך באש, ותעברי לחלום הבא.
וואו,
אז הנה, אז הנה, הקורונה עושה לנו את זה.
וואי, איזה
את יודעת,
סיפור,
החלום שלך כבר אין לו כלום בחלם.
נכון, להדליק חלומות, איזה סיפור. את צריכה לכתוב על זה ספר. ובאמת, את בין האנשים הבודדים שלוקחים את הקורונה לטוב ולא לרע, להזדמנות ולא לאכזבה, וצריך לקחת עם המון המון השראה, ואנחנו ממש לפני סיום, אז...
אבל יש גם הרבה כאב, אורית, ואני רוצה לדבר גם עליו. בבקשה. אני מאוד אוהבת הכותל. הכותל הוא מקום שאני מדברת עם השם. ואני מאוד אוהבת ללכת בעשרת ימי תשובה, ובדרך כלל, כשדעת, הכותל בעשרת ימי תשובה זה כל עם ישראל. והשבוע באחד הלילות יצאתי עם שתי בנותיי מהבית, צעדנו לכותל ברגל, מרחק שעה וחצי, הגענו לשער יפו. תמונה שלא ראיתי, ואני ירושלמית 33 שנה. שער יפו סגור. במין ברזל אפור ענק, הייתי בהלם. התמונה ציירה אותי, ובכל אופן החלטתי לנסות להגיע. עקפנו ונכנסנו, היה שם שוטר. אחת הבנות שלי שאלה, מה נאמר לו? אמרתי להם, כמובן, רק את האמת, אנחנו נגיד לו שחשפה נפשנו בתפילה. וכך היה. השוטר הסתכל, שאל אותנו לאן, אמרנו לו להתפלל. אמר, אתם יודעים מה? הכל ריק פה, אף אחד לא הולך, אז לכו.
וואו.
הלכנו ברובע דממה, שקט, אין אף אחד, לא האמנתי. הגענו לכותל, היה שם כ-20 איש, היה שם גם חזן, הייתה גם תקיעת שופר, הייתה תחושת התרוממות, זה היה מדהים, זה היה הסליחות הכי יפים שאמרתי בחיי, אבל אין מה לומר, הקורונה גרמה לימים נוראים להתכווץ. זה כואב.
אבל אני אגיד לך, הסיפור הזה באמת מעורר בצמרמורת, כי אני מאוד אוהבת את ירושלים, והליכה לכותל גם היא מסמלת בעיניי איזושהי התחדשות וטוהר, ואני אספר לך שבראש השנה, רציתי מאוד לקחת את ילדיי לשמוע תרועת שופר, ואי אפשר היה לצאת לשמוע כל כך שופר, כי יש מגבלות של קורונה. אבל אז קרה משהו אחר. יצאו שני חבר'ה עם שופר לרחובות, עברו בכל השכונה, ותקעו בשופר במשך 16 דקות שלמות. וכל ילדי...
במרכז קיסריה.
נכון, וכל הילדים מכל השכונות יצאו וצחקו וצהלו ונגעו, ואמרתי לעצמי, איזה אושר, והנה קורונה לפעמים מזמנת לנו רגעים לא צפויים, ולא שאני אדם דתי, אבל אני כן אדם מאמין, ואני כן אדם של חיבור בין חילונים ודתיים וחרדים, ובעיקר חיבור לחלומות משותפים. אז אני רוצה לאחל לנו קודם כל, באמת שנה של צלילים טובים, קונסוננטים, מז'ורים, שמחים, מלאי ריקוד. אני מאחלת לך לשמוע את האופרה האהובה עלייך, לא גילית לי מה היא.
האופרה האהובה עליי היא נורמה. אני האמת ראיתי את נורמה 3 פעמים בחיי, ב3 מקומות שונים.
וואו.
פעם אחת ראיתי אותו בלסקאלה, פעם אחת ראיתי אותו בווינה, ופעם אחת בארץ הוא היה במצדה.
וואי.
ואני רוצה לומר לך שבארץ עשו אותו הכי טוב בעיניי, באמת.
חוויה, חוויה. אז שנחזור, שנחזור לשמוע אופרות ולהיות נוכחות, ושבינתיים נהיה נוכחות עם השפעה בליבותיהם של רבים, ואני מאחלת לך באמת לא להפסיק לחלום, כפי שאת כבר עושה מכיתה ד'.
ובואו באמת נאהב לחלום, ונאהב לשרוף את החלום של אתמול, ולחלום כל יום את החלום של מחר, ולא לבכות על חלום שנשרף, אני חושבת שזה מקסים. אורית, אנחנו שני אנשים, שנינו נשים קודם כל, שנינו יהודיות, שנינו מאמינות, ובכל אופן יש לנו חיים כל כך שונים. ויחד עם זה, כל כך הרבה משותף, וכל כך הרבה אהבה וחברות. הקורונה הזאת קצת הרסה משהו במדינה שלנו, בנושא הזה, ואני מקווה שמה שבנינו יחד כל כך הרבה שנים כעם, יחזור להיות כשהיה אהבה ושלום ורעות, באמת, באמת, זה אפילו מעל החלומות בעיניי.
וואו, את צודקת, שאהבת האדם והרעות והכבוד יחזרו להיות במשכננו, כי יש לזה כל כך הרבה מקום וכל כך הרבה יצירה. אני רוצה להגיד לך שאני כולי צמרמורת והשראה וחיוך מאוזן לאוזן, אנשים פה לא רואים אותי, אבל אני כולי חיוך מאוזן לאוזן, כי זאת הייתה שיחה באמת בקפקפים אמיתית, בלי מסכות, בלי קלישאות. את יודעת, אם יש משהו שאני לא אוהבת, מרים, זה קלישאות. ואת לא דיברת בקלישאה אחת.
את באמת קלישה של קלישאות. את באמת, את יודעת, בפעם הראשונה שפגשתי אותך, את יודעת, את כזאת חשובה וכבודה ובעלת תארים. וזה היה, ודי ככה חששתי, וזה היה מדהים, שכבר בוואטסאפ הראשון שכתבת לי, אמרתי, אימאלה, כזאת גדולה, ומדברת בגובה העיניים, אבל את יודעת, אם אנחנו מסתכלים, כל האנשים הגדולים באמת, יש להם תכונה של גובה העיניים, וכנראה שזה, לא יודעת אם הם נהיים קודם גדולים, ואז זה הולך ביחד, אולי, טוב, אולי לפודקאסט הבא.
אני לא מרגישה גדולה, אבל כל כך נעים באמת להיות חברת אמת שלך, ואני חושבת שאת כבר הפך להיות חברה של כל המאזינים שלנו. מרים שרבית, אושר, עונג, מברכת אותך בגמר חתימה טובה. את יודעת, מותר לאחל את האיחול הזה, לימדו אותי מילדות עד שמחת תורה.
נכון, נכון, נכון. גמר חתימה טובה, שנה שמחה, שנה של עשייה, שנה של התחדשות, שנה חדשה וטובה בעזרת השם.
נהדר. אז אנחנו נפרדות בצלילים שאני הולכת לנגן לך שוב, משהו לנשמה.
אני מאזינה ומתענגת. תודה, אורי, תודה על הצלילים.
תודה רבה, מרים שרבית, ועד הפודקאסט הבא, אנחנו נשמע כמה צלילים להשתמע.